שלום לכולם, כיף שאתם מצטרפים אלינו לפרק מספר 40 של יהלומים באוויר. שבוע עמוס עבר על כוחותינו, שלושה משחקים, שתי אדומים ודיאגו אחד. אז אנחנו נדבר היום על המשחקים מול ביתר, אשדוד, וכמובן המשחק האחרון מול קריית שמונה. כמובן שנשאיר קצת מקום לשופטים וגם לשאלות שכתבתם לנו, ונעלה אותם תוך כדי הפרק. אז בואו נצא לדרך, אני רוצה להגיד שלום לאיתן פלג.
ערב טוב, שלום לכולם.
שלום לברק גרונמן.
שלום, שלום, ערב טוב.
חברים, שתי נקודות מתשע אפשריות, שער זכות, חמש שערי חובה, שבוע של חזרה לפרופורציות.
לגמרי, נראה לי שזה היה מנה מרוכזת ככה של ריאליזם לתוך הבריד. הבנו שסכנין זה היה שביעה חריגה, וכפר סבא מחצית טובה, בשילוב מחצית לא טובה שלהם, והפועל חיפה כבר ראינו שזה תחילתו של הסוף, שזה, ניצחנו 2-1, אבל זה יכל בקלות גם לברוח עם יותר מצבים שלהם. ואז הגיעו שלושת הקבוצות האלה, וזה באמת, אשדוד זה, נגיד, מראה של סכנין, זה קצת האירוע יוצא דופן. אבל ביתר, שלא נראה טוב, עדיין לא הצלחנו מולם, וכמובן, המשחק של אתמול.
אני חושב שבקצת זמן שהיה לנו, כבר הצליחו ללמוד אותנו. אנחנו לא מספיק מגוונים, כלומר, השיטה הזאת של מסירות ליד הרחבה, היא שיטה שיכולה להיות לפרקים במשחק, אבל כשיטה קבועה היא מסוכנת, ואנחנו עלולים לשלם עליה מחיר כבד, מעבר להתקפי הלב שאני מקבל בכל משחק. אני חושב שפשוט למדו אותנו ודי מהר, וזה קל ללמוד את העניין הזה, וראינו פה משחקים, אשדוד היה משחק קשה לצפייה ממש, לא היינו שם. עם ביתר התחיל דווקא יפה, הייתה לי הרגשה טובה בהתחלה, אחר כך איפשהו איבדנו את זה, והמשחק האחרון לא הגענו מספיק לשער, וברגע שהורחק שחקן ועם כל טעות השיפוט והיכולת הלא גבוהה שהצגנו, זה שוב לא משחק שאני ארצה לזכור.
אז בואו רגע נצלול אפילו טיפה יותר לעומק, כי אני חושב שכל אחד מהמשחקים קצת ראינו אולי, או לפחות התפתחו טיפה שונה. אם אנחנו מסתכלים קודם כל על המשחק מול ביתר, אז ראינו נתניה שמצופפת, שמנסה לצאת קדימה, או לפחות, בוא נגיד, ראינו שתי משחקים שונים, ראינו את הרבע שעה הראשונה, ואז ראינו את שער המשחק, אבל בואו נתייחס יותר לשער המשחק, כי הרבע שעה הראשונה הייתה אדירה, אבל היא הייתה רק רבע שעה. ובאמת, איתן, דיברת על המסירות האלה מאחורה שראינו שם הרבה פעמים, מול קבוצה שיודעת להניע כדור בצורה טובה, או יודעת, יש לה חלק קדמי די איכותי כמו ביתר ירושלים, וזה באמת הסגנון משחק שאנחנו נראה במכבי נתניה, כי זה אחד מהאלמנטים שראינו אותם לאורך כל המשחקים. אז איתן, חוץ ממנוי לשחל, ככה בשביל הלב, התחלת להגיד על המסירות מאחורה,
אני אומר ככה, כשיטה, קודם כל, זה שיטה לקבוצות טובות, לקבוצות מצוינות. זה משהו שצריך לעבוד עליו מגיל הילדים, וזה שיטה מאוד מאוד יפה לעין, מידע פה על מקצוענות, אבל אני לא בטוח שיש לנו חומר השחקנים שמתאים לעניין הזה, ובטח לא כהתרגשות, לפעמים אתה מרגיש שלשחקנים אסור לפעול אחרת. והמסירות של עמוס תמיד להוא שעומד באמצע, לפעמים זה ממש התקף לב, ומאבדים גם הרבה כדורים, הרבה פעמים אתה רואה שנכנסים שם למצוקות ממש בדברים האלה. אז שוב אני אומר, אפשר למשוך את היריב בדקות מסוימות, אפשר להשתמש בזה, אבל אי אפשר כל הזמן, נגד כל קבוצה, יהיו פה עוד מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שאם נשחק ככה באופן קבוע, זה יכול להיגמר בבכי, העניין הזה. הרבה הרבה עיבודי כדור יש לנו בסיפור הזה, וצריך לראות מה עושים עם העניין הזה.
אני חייב לומר שזה, אמרת בהתחלה איתן על שלמדו אותנו, אז יש איזה שטיק שאתה רואה שגנדלמן מקבל את הכדור בצד מדני, נותן לו, ורץ לאמצע לקבל את זה. כאילו בזמן, מאחורי הגב של החלוץ, כשהחלוץ עוד מחפש אותו בכנף. ופעם, פעמיים, שלוש, בשלישית, לא זוכר מי זה היה שם, שקלטו את זה וחטפו לו. הקשר הקדמי לוחץ ומוציא לו את הכדור. אז כשאתה עושה את זה באופן כזה, כמו שאמרת, שבלוני, ויודעים שדני כשהוא נתקע, הוא מוסר לזה, אז יש בזה משהו לא הגיוני, זה איך נאמר, אני לא, לא, בשלושה משחקים האלה לא ראיתי את בוסקץ, וגם לא את טרשטגן מניע מאחורה. אתה, זה קצת נראה לי קשה לאנוס את השיטה הזאת על שחקנים שהם גם ברמה הטכנית, וגם באמרת ילדים, אתה רגיל שבתור שואר אתה מוסר לו אחורה, ובום, תעיף, או גם הבלם, בום, תעיף, המגן מקבל כדור, טק, שלח אותו על הקו, משהו כבר יצא מזה. וזה ממש שינוי תפיסה, שאתה רואה שהוא לא, לא תמיד בא להם טבעי, וכן, כשזה היה בהתחלה, ופתאום תצנחו עם זה פה, אף אחד לא הכיר את הרעיון המהפכני הזה, אז זה עוד איך שהוא עבד, אבל אחרי פעמיים שלוש, אז יודעים שאת נתניה לוחצים כמו משוגעים עד הסוף, כי היא לא הולכת לשחרר את הכדור קדימה, בקרוב. עוד מסירה ועוד מסירה ועוד מסירה, וקריית שמונה עשתה את זה בהתחלה, באופן ממש מדאיג, אמרתי לעצמי, מזל שיש אלמנט של כושר גופני, כי הם כאילו הבינו את זה. אם הם יעשו את זה קבוע, אנחנו על הפנים. גם מאשדוד כמובן, שהייתה מאוד מוכנה, עם מאמן שיודע מה הוא רוצה, מאוד מוכנה לזה, עם שלישייה או אפילו רביעה שצופפו שם באמצע, זה היה בלתי אפשרי להניע כדור כמו שהם רוצים, כמו שאטפלד רוצה, ואמרתם לגוון, אני לא יודע, צריך, הוא כרגע מלמד אותם את השיטה הזאת, אחרי שהוא יסיים להושיב את זאת איתו, הוא יהיה פנוי לגוון. כרגע זה עוד לא נראה שהם למדו את זאת.
השאלה שלי היא כזאת, אנחנו כולנו נראה לי מסכימים על זה שכמובן בסופו של יום זה נמדד באיכות השחקנים. עכשיו, אם יש לך את השחקנים, כמו שאמרת, בוסקס, דר שגן, אז אתה יכול להניע כדור מאחורה, והכל סבבה, תאבד כדור שתיים בעונה. בסדר. קביל. לעומת כל הכדורים שאתה מרוויח בזה שאתה לא בועט קדימה, אתה יודע, ומחפש, ו-50-50 על מה יקרה בכדור גובה. אבל השאלה היא כזאת, האם זאת השיטה, ועכשיו אנחנו משלמים עליה שכר לימוד, ובסופו של יום, אותו שחקן, גם אם הוא פחות טכני ביטר שטגן, ידע לעשות את הפעולות האלה באוטומט, ואנחנו לא נאבד את הכדורים האלה. אז אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נשלם קצת את השכר, מחיר, את, סליחה, את השכר על המשחקים הראשונים האלה, ובסופו של דבר זה אולי משהו שירוץ פה שנה, שנתיים, לא יודעת כמה זמן אטפלד יישאר פה, אבל זה משהו שילווה אותנו קדימה.
אני אומר שוב, זה שיטה שצריך להתחיל אותה בילדים, כי אני רואה, בגלל שאני קשור גם לכל מיני מחלקות של ילדים ונוער ונערים, אני רואה את הדברים האלה מגיל צעיר, ואני מכבד ומעריך הרבה יותר קבוצות של ילדים ונוער ונערים שמשחקות בשיטה הזאת, כי זה הזמן להתחיל עם זה. אני לא יודע אם בבוגרים, בעונה שיש לך מטרות להגיע, אם זה הזמן לעשות את זה, ובטח לא בצורה כזאת, בכפייה של 90% מההתקפות ככה קורות. חייבים גיוון בעניין הזה, כי כבר מחכים לנו שם. עכשיו, ההגנה שלנו היא לא כזאת חזקה בשביל לעמוד בדברים האלה. עוד לא קיבלנו גול מביך ממש, כלומר, שחטפו למישהו ב-16 והבקיעו שער, אבל זה יגיע, גם זה יגיע.
זה לא רחוק מזה.
נכון, אבל הגול הזה עוד יגיע. וחייבים לראות איך אנחנו מתקדמים עם זה, לפחות לגוון, אפשר לפעמים ככה ולפעמים ככה, אבל זה לא יכול להיות כמשהו שהיריב פשוט מחכה לך. בשני המשחקים האחרונים זה מאוד מאוד מורגש העניין הזה.
בואו נרחיב רגע על המשחק מול ביתר. עם איזה נקודות אתם כן יוצאים מהמשחק הזה?
היה כמובן את הרבע שעה הראשונה שכולנו התרגשנו ממנה. כן היה שם טרשטגן, בוסקץ, טיקי טקה.
ורמוס.
כן, מרגש. הייתה רבע שעה טובה, לחצנו, ניסינו. זה נראה טוב, אפילו איזו הזדמנות ככה בהתחלה. אבל זה היה, אני גם זוכר את הסיפור הזה של הלחץ עם קרויף וזה הקודמים, ברדה ודראפיץ', שאתה לא יכול להחזיק את זה יותר מ-20 דקות, שחקנים זה לא רובוטים, ואז שקצת מוריד רגל וטיפה לוקח אוויר, וקבוצה כמו ביתר עם הכלים שיש לה, היא, סליחה שאני אומר את זה על שני הכוכבים, אבל היא גם בלי מאמן יכולה לנצח משחק, או להגיע ל-8-10 הזדמנויות. זה קט רגל, זה חמישה חבר'ה שעושים מה שהם רוצים על המגרש. ויכול להיות שהיה צריך להיערך אחרת, ולא לשרוף את ה-20 דקות הראשונות האלה על את האוויר, על לחץ וכאלה, אבל לא העניין, זה, אם עושים לחץ, יש לזה אחרי זה מחיר. המחצית השנייה הייתה, גם התחילה כאילו נראה שהם יצאו מהחדר, כמו מלוא השל תותח. זה התחיל, לא השל תותח, אבל זה התחיל טוב,
אתה אוהב את הקלישאות.
מה אתה אומר?
אתה אוהב את הקלישאות.
אני חזק על זה היום. וזה התחיל נחמד, אבל אז ראית שוב, שזה לא יחזיק לאורך זמן, וביתר זה גם לא קבוצה ש... ש... שיודעת או מסוגלת להתגונן. הם צריכים את הכדור. הדבר היחיד שאהבתי, לא היחיד, אבל מה שבעיקר אהבתי, זה היה שבדקה 70 נדמה לי, כבר הושלמו חמשת החילופים, 77 נכנסו בין הג'ובל ופרייטר, ואז כבר ראית שהוא, וגם שני החילופים של, סליחה, היו מאוחר יותר, 84, וראית שהם רצים עד דקה 95, כולם רצים באטרף, כאילו החליף את כל החמישייה הקדמית, כל החלק הקדמי, וכולם רצים בטירוף, כל אאוט בדקה 92. אז נכון, זה ילדים צעירים שהם משחקים 5 דקות, אז הם רוצים להוכיח, אבל הרגשת שיש שם גם מסר של מאמן של... כמו שלוחצים מההתחלה על כל המגרש, אז לוחצים גם עד הסוף על כל המגרש. וזה אני מאוד אהבתי לראות שהשחקנים כולם, כי בדרך כלל באחד אחד עם כאלה, אתמול, אמנם עם סיבה מוצדקת, אבל ראית את זה, איך כאילו בדקה 82 ככה, אוקיי, מבינים ש-0-0 זה עדיף, ולא צריך שתגע כדי שלא לספוג, תספונת של ליגת העל, של בוא נסיים טקו וככה לא נפסיד. ובטדי ראיתי שזה, הם לא רצו את זה. שוב, אני מניח, הנחיה של המאמן, כן, ניסו ורצו ולחצו, ואנחנו ניקח מפה את 3 נקודות. אני מקווה שהתשוקה הזאת תישאר, ולא לאט לאט נשקע הליגה הישראליות, תיקח אותנו ואת המאמן ההולנדי שלנו פנימה לטקוים דוחים כאלה.
אני יצאתי מהמשחק הזה עם מינוסך מתמטית, כלומר, אמרתי, אם יצליחו לקחת את ה-15 דקות האלה, ולמשוך אותם ל-90 דקות, אז אני חושב שנגיע מאוד מאוד גבוה. כלומר, אם נרצה לדעת איזה מקום בערך נסיים בסוף העונה, צריך לקחת את ה-90 ולחלק אותו לזמן ששיחקנו כמו ה-15 דקות הראשונות. כלומר, במקרה שלנו 90 חלקי 15, זה בערך מקום שישי אמור לצאת. וככל שנצליח להאריך את ה-15 דקות האלה, ככה המקום ילך וישתפר. וזה יהיה המבחן באמת של הקבוצה הזאת. ה-15 דקות האלה, לא רק לשחזר אותם, אלא להאריך אותם ולהגיע כמה שיותר, כמה שיותר זמן מהמשחק לשחק ברמה הזאת, מכאן אפשר להגיע למקומות גבוהים, ואם לא נצליח, אז אנחנו עלולים באמת ליפול. והשער שחטפנו היה ממש מתסכל, כלומר, זה לא איזושהי ביטה לשער, זה בועטים, ויש כדור חוזר, ועוד פעם בועטים, ועוד פעם כדור חוזר, ובסוף ביתה שיצא לו פעם, אני לא יודע בכמה ניסיונות היה מצליח לבעוט בצורה הזאת, והשער בסוף נכנס. וממש חבל, הייתה החמטה של מלאדה בהתחלה, שגם יכולה הייתה להוסיף לנו. יכלנו לצאת מהרבע שעה ליותר חזקים, אבל לפחות יש תקווה שנוכל לראות כדורגל ברמה שראינו בתחילת המשחק הזה. יצאתי עם המשחק הזה, א', מרוצה מהפתיחה, וגם מקווה מאוד שנוכל מזה להתקדם הלאה.
הערה בכוכבית, הגול שנפסל אתמול בקירת שמונה, שנפסל באופסייד, זה אותו גול שחטפנו ממגבו. משהו זה מין הרחקות בינוניות כאלה בתוך הרחבה, ושחקן הגנה מצליח לעצור את הכדור על הקפצחת על הערך, ולהכין לו לבולה, וגם שם זה כאילו עוד נגיחה ועוד הקפצה, וורד מקפיץ על הערך ולצד שני, ואז...
ארגן לטכניות של מגבו.
יש שחקנים שאתה לא יכול להתמודד איתם ברמה הזאת.
חבר'ה, ומי שלא הבין את הנוסחה על המיקום הסופי בסוף העונה של איתן, הוא שומע אותה בתגובות לפוסט שנעלה בסיום הפרק, אז יש למה לצפות. אני אגיד לכם שאני יצאתי מהמשחק הזה ברגשות מעורבים, כולנו דיברנו פה על ה-15 דקות והזה, משחקים כאלה, מכבי נתניה, של העונה שעברה, של העונות שקדמו לה, הייתה מפסידה.
גם נכון, וגם, מתי יצאנו פעם אחרונה כל כך מתוסכלים מטקו בטדי? שזה גם סימן טוב לכל המערכת וגם לקהל. כאילו, יצאנו מתוסכלים מטקו בטדי, זה לא קרה לנו בשנה שעברה.
היה צריך לקרות לנו, אבל לא קרה לנו. ועוד נקודה שהייתי רוצה לגעת בה, זה אנחנו מדברים הרבה על ההתקפה של מכבי נתניה, ואם נסתכל על הנתונים בטדי, אז ביתה אחת למסגרת. 9 ניסיונות, נעם. אבל ביתה אחת למסגרת, 90 דקות.
כן, לא, לא, לא היינו חדים במיוחד שמה, בית אדי. אולי זה הקור הירושלמי, אבל גם מרגע שאנחנו, זה המחיר של ה-15-20 דקות האלה של הלחץ, אתה חייב למצות שמה, למצות מזה גול, אכן היה אחד כזה 15 אחורה, אבל אז הלכו אחורה, ואת שאר המחצית נתנו במתנה, ובמחצית השנייה, שוב, שתי הקבוצות רצו להכריע, מסתבר שאחת מסוגלת קצת יותר, לפחות ברמת הניסיונות או המצבים. אנחנו צריכים להיות מאוד פנויים בחלק ההגנתי, זאת אומרת, אם הראש מאוד לא עסוק בהגנה, בשביל להיות מסוגלים לבנות את כל המשחק שלנו. זה לא, אנחנו לא קבוצה שאין להם בעיה לצאת מתוך, אני אגב מפתיע אותי, חשבתי שנהיה מסוגלים מתוך לחץ שנעשה עלינו, כן לצאת למתפרצות ולגנוב את, את האחד הזה. מה שהיה עם פרייטר והז'ובל בחדרה במשחק תחילת העונה, מתפרצת שמקרן, מקצה לקצה, עם אשכנזי היה גול אחד כזה. אבל לא, אנחנו צריכים כדי לייצר גול, שכל המהלך ייבנה, מהפסים של דני ווונדר קאפ, ועוד מסירה ועוד, ולמצוא את הפרצה. אז בגלל שהיינו עסוקים בלשמור על ה-1-1, ממש לא הייתה אופציה להגיע לשער שלהם. במחצית השנייה.
יש גם, יש לנו השנה לדעתי, מקבלים לטובתנו די הרבה קרנות, ואם יש לי טענה אחת לגבי שיטת המשחק עם המסירות ברחבה שלנו, אז טענה שנייה זה לגבי הקרנות, כלומר יש שם איזו שיטה שחלק גדול מהקרנות, יש מין התקהלות על השוער שלהם, פשוט כולם ממוקמים על השוער שלהם, וזה נגמר או בעבירה על השוער, או שהוא פשוט קופץ למישהו ולוקח את הכדור הזה.
אז ראית שאתמול... אתמול הוא הפסיק עם זה, זה באמת היה בלתי נסבל, התרגיל רכבת הזה, הוא עד מובן, כשעומדים חמישה צפופים, אחד אחרי השני בתוך החמש, סליחה, מחוץ לחמש, בבין החמש ל-16, בפנדל בערך, ועומדים אחד אחרי השני ברכבת, ואז מתפזרים כל אחד לפינה שלו, ומאוד קשה לשמור על זה, אבל הוא הבין כבר שלא יוצא מזה שום דבר, והם הפסיקו עם זה, כי הם גם לא עושים את זה מהפנדל, הם עושים את זה בתוך קו השאר, אז לאן ממש. בדיוק מתפזרים, הרי ברור ש... האופציה היחידה היא לרוץ אחורה. אז קצת צפוי, זה לא הלך לו, כנראה זה תרגיל, אתה צריך גם, יש דברים שאתה צריך שחקן הגנה עם, ברמה גבוהה, עם מחשבה, כדי שהתרגיל יצליח. פה מדובר בבלמים בלו ברמה גבוהה מדי, ובלי אורך מחשבה, עומדים במקום, חכים לכדור, וברגע שאתה גם מביא את השחקנים שלך לתוך החמש, אז בכלל עשית להם עבודה קלה. אז ראיתי שהוא, להפעם... הפסקנו עם זה, אבל אני מסכים איתך, מאמן קבוצה שלא יודעת לנצל קרנות כל כך הרבה, לפחות למצב, אם לא לגול, זה פשוט פשע.
להגיד שזה גם נשק שהוא נהיה פופולרי בעולם הכדורגל, זאת אומרת, מצבים נייחים, הרבה פעמים מכריעים משחקים, ואנחנו רואים גם עלייה בגולים שמגיעים ממצבים נייחים.
אני חייב להגיד שבזה אני לא מצליח להבין, עזוב את הכדורגל העולמי, פה בארץ, אני לא מצליח להבין איך מאמנים, אין קבוצות שיש להם תרגילים קבועים לביתות נייחות, זאת אומרת, לביתות חופשיות.
יש, ראינו את זה במכבי חיפה כמה פעמים, לדעתי.
דברים, אתה יודע, הם לא נסגרים עד הסוף, יש כאילו כל כך דרכים להיות יצירתי בדבר הזה, ואני זוכר ששיחקתי בנערים, אז היה לנו קבוע שחקן שעומד בתוך החומה, ומסתובב, מקבל את הכדור, פשוט עומד... מול השוער, ובלי סוף תרגילים שאפשר לעשות, ואתה רואה שכל הכדורים מהאגפים, בסוף זה מין הגבעה כזאת, שאולי יש סיכוי, אין סיכוי בין השוער לבין הגדוד שעומד שם. כשהיה לך את ערן לוי, זה היה באמת עולם אחר, אבל כשהוא לא שם, ואתה כמו כל שאר הליגה, כדור נייח וכל אזור של שליש מגרש, חייב להיות מתורגם למשהו שהוא קצת יותר מתוחכם מהשבלוני והרגיל.
לגמרי, אני לגמרי חושב שזה נשק שאנחנו צריכים לנצל, במיוחד שאנחנו מגיעים למספרים יפים יחסית של קרנות ומצבים נייחים.
עוד דבר שהיה בבית"ר ירושלים שמצא חן בעיניי, שבסביב מהדקה ה-80 עד סיום המשחק, ראית את השחקנים שלנו רצים על כל כדור, מביאים אותו, שמים אותו, אבל ראית את זה לא רק בכדורגל, ראית את זה בזה שהם רצים ולוקחים את הכדור ומחזירים אותו למגרש, ושמים אותו על הנקודת של העבירה, בבית"ר ירושלים היו עסוקים בלבזבז את הזמן ולגמור את המשחק. שזה אמרתי שזה דבר שמאוד היה מודגש ונתן לי תקווה לגבי ההמשך.
אז אני אכניס לך פה משהו למשוואה של ה-15-90. נגד אשדוד לא היה מה לרוץ ב-10 דקות האחרונות, בעיקר לרוץ להתקלח, ונגד קריית שמונה באמת היינו במצב של רק למשוך זמן ולגמור את זה עם נקודה. השאלה תהיה אם במשחקים הבאים זה גם יראה ככה, במצבים של טקו או זה, אתה גם תראה ב-15 דקות, או שזו הייתה התלהבות של תחילת עונה, או משב רוח שבאנו איתו, של כאילו אנחנו משחקים פה על, אם ננצח אנחנו מקום ראשון, והשחקנים היו בדרייב של תחילת עונה, ולאט לאט ככל שתדשדש שם בין המקום השישי לשמיני, תקועים כאלה ביום יום גשום בסטוק, ישמעו לך כמו משהו שאפשר לחיות איתו ולחזור איתו לנתניה, ואז השאלה תהיה באמת אם, אם, אם זה בדם שלהם, אם הם רוצים תמיד לנצח, או שזה היה מקרה חריג שבו באמת הם עשו, שיחקו כאילו משחק עונה על, על, על המקום הראשון.
קודם כל, במשחקים גדולים, אז מן הסתם יש יותר מוטיבציה, מאשר שאתה משחק באשדוד או נגיד קריית שמונה, זה לא אותו דבר.
כן, עוד פעם, אבל זה השני משחקים שבאמת לא היה מה למדוד, לא אשדוד ולא קריית שמונה.
רגע, רגע, אבל... לפני לא היה מה למדוד. אז בואו באמת נעלה על כביש אחד ונגיע לאשדוד, ובואו ננסה להבין מה לא עבד שם.
אני חושב שבאשדוד, תראה, רואים את זה גם ב... קודם כל, רן בן שמעון הכיר, ידע, ראה והתכונן. 4-0, נוסיף, לא בדיוק משקף, אחרי האדום היה שם איזה פאנצ'ר של טוב יאללה, נגמר, כמו שבביתר ניסו לקחת את הנקודה.
כן, אבל בוא נדבר עד האדום. לפני זה, בוא נחלק את זה, היה פה משחק גם לפני.
אז הוא שיחק עם שלושה בלמים, שזה די סגר לך את השלישייה הקדמית שם של מלאדה, הבנדה וכן עזרה. שלישיית בלמים שפינתה את הבגנים שלהם לעמוד מאוד מאוד גבוה, והאמצע היה כל כך צפוף שם, עם ארבעה שחקנים, שלא יכולת לעשות את מה שאתה אוהב לעשות. אני כבר לא מדבר על התנאים האובייקטיביים של דשא וזה, שזה היה לשני הצדדים, אבל בוא נאמר שזה לא דשא שהייתי מעיז להתמסר איתו, להתמסר בתוך הרחבה.
אין ספק שזה לא היה נראה כמו מגרש של ליגת העל, עם התנאים, לפחות, אתה יודע, הקר הדשא, אבל אני רוצה גם להתחבר פה נניח לשאלה הראשונה של תומר נבי, ששואל איך אפשר בכלל להתמודד עם קבוצות שמצופפות כמו אשדוד. אם דיברת על ההתכוננות של רן בן שמעון.
כן, זה בדיוק העניין. כשבאים אליך ואתה רוצה, הענת כזור הזאת, המטרה שלה היא דווקא לפתוח את המשחק ולהגדיל את המגרש ולהרחיב, למתוח את הקבוצה.
בין קווי ההגנה של הערב, שהוא יצא לך קדימה, ואז אתה תיצור
את זה, ובין
הרווחים האלה תיכנס.
בדיוק. וכשהם יוצאים, הם כל כך צפופים ויוצאים קדימה, הדרך אולי היחידה זה או בכדורים ארוכים, שהיו איזה כמה בודדים כאלה, אבל גם זה לא משהו שאתה יכול לבנות עליו שיטת משחק. או לעבור קצת למה שעשינו בעבר, שזה ממש למתוח את המשחק דרך האגפים. זה מצריך לפעמים גם שינוי מערך, אבל לא לשחק בכוח דרך השלישייה, ולא שהשוער מוסר לבלם שמחפש את הקשר האחורי שמסתובב, אלא לשחק דרך הקווים. כן, זה עוד פעם קצת כדורים ארוכים, אבל כן, בלם מגן על הקו, משחק כמה שיותר מהקווים כדי לפתוח אותם, אבל בהינתן שאנחנו המשכנו לשחק את המשחק שלנו דרך האמצע, והם היו שם צפופים באמצע, ומה שנקרא, שיחקנו לידיים שלהם, זה נגמר כמו שזה נגמר.
אני חושב שצריך גם לבעוט יותר מרחוק, זה נקודה אחת, ונקודה שנייה, אני חושב שיש לנו שחקנים השנה, בניגוד לשנה שעברה, מאוד מהירים, וברגע שיש דווקא נגיד קרן לאשדוד, אז צריך לתרגל את היציאה שתהיה ממש מהירה, ואז זה הזמן, כי הם עולים, זה זמן לתפוס אותם לא מוכנים, ועם המהירות שיש לנו בהתקפה, יש לנו שחקנים מאוד מאוד מהירים השנה, חייבים לנצל את זה להתקפות מתפרצות, ואתה כמעט לא רואה את זה קורה. לדעתי, נגד קבוצות כאלה, זה פשוט מתחייב.
אני רוצה לחבר משהו על הקרנות, תרגיל הקרנות שדיברנו קודם, ועל מה שאמרת עכשיו על המתפרצות. יש לי חבר שעשה מזמן, זה... לפני עשור או יותר, עשה קורס מאמנים, הוא חבר בחור הולנדי, עשה קורס מאמנים בהולנד, ושם הקורס מאמנים זה לא שלושה חודשים בווינגייט, זה של
ההתאחדות. קוראים לו ריימונד?
מה אתה אומר?
קוראים לו ריימונד?
הוא עשה בהולנד ריימונד, נראה לי באנגליה. לא, קוראים לו אסף, והוא אימן וגילה את טל בן חיים של מכבי תל אביב, ודין מורי, ועוד איזה כמה, עברו אצלו בנוער בבני יהודה. בכל מקרה, והוא סיפר לי שהם עשו, הם עושים שם סטאז' והם קחים, הם שנה שלמה מאמנים קבוצה מליגה שלישית, רביעית, ורצים איתם, ובסוף יש להם איזה, הם נכנסים לחדר הלבשה, במשחק ליגה הולנדית או משהו, ושומעים את המאמנים, והוא מספר שהם היו במשחק של ליגת האלופות, וכולם, זה היה, לא זוכר, יובנטוס נגד מישהו, כולם רצו לצד, נדמה לי נגד אייקס, הוא הלך לצד, לא תאמינו, של קפלו, בקיצור, שמע במחצית שהוא נותן הוראה, בקרנות שלהם, אתה ואתה, לא זוכר את השמות, תשלימו ויקיפדיה, אתם לא יורדים לשני החלוצים, אתם עומדים על החצי. עכשיו, זום אין, נתניה, הקופסה, כמה שנים אחרי זה, אצל רובן עטר זה היה קבוע, בקרנות של היריב, שני חלוצים על החצי. וזה, בשביל זה צריך לא לפחד, וזה מאלץ לעזור. אין מאמן בעולם, בצד השני, שיהיה לו את האומץ להעלות את כל הבלמים שלו לנגוח. כשאתה שם שני חלוצים על החצי, בהכרח יישארו איתך שלושה שחקנים. שניים צמודים, ועוד בלם שמחפה עליהם. אז כבר, דבר ראשון זה שהורד את האומץ. דבר שני, היו פה קרנות של קריית שמונה, שהיו 20 שחקנים בתוך ה-16. סליחה, 21 עם דני עמוס. כולם נכנסו פנימה. באו החלוצים ובן הז'ובל, באו כולם בפרייטר, כולם באו לעזור, ו-20 שחקנים בתוך הרחבה. אז עזוב שזה אולי מביא לגולים האלה שדיברנו על מגבו, וזה שיש שם כזאת חגיגה שכל שחקני הגנה מצטרפים, זה גם מונע ממך לצאת, אתה לא יכול לצאת למתפרצת עם כדור, כשאין לך שום, אף אחד מקדימה. כולם צריכים לצאת, לעשות את כל הספרינט הזה מה-16. אז נזכרתי באנקדוטה הזאת, אני עוד מחכה למאמן מאז רובן עטר, שישים לנו בקרנות נגדנו שני חלוצים על החצי.
ארגן משהו למשחק הבא. איתן, מה אנחנו עושים מול שלושה בלמים?
מול שלושה בלמים, שוב, צריך פשוט להגדיל את המשחק, את המגרש. כלומר, כמה שיותר לשחק באגפים, כמה שיותר התקפות מתפרצות, מצבים נייחים. ואני חושב שבהתקפה אנחנו די חזקים, אני חושב שאם יש חלק חזק בקבוצה שלנו, זה החלק של ההתקפה, צריך לנצל את הנתונים שלהם, שהם שחקנים שאוהבים שטח, שיודעים לרוץ, בכל מקום, בשני האגפים אנחנו מאוד מסוכנים השנה לדעתי, וצריך לנצל את הדברים האלה, אני חושב שעד עכשיו זה לא מספיק מנוצל הנושא הזה, שיטת משחק נכון לעכשיו, לא מספיק משתמשת בכלים החזקים שיש לנו פה.
אני מסכים, ואמרתי, סליחה, אמרתי פעם קודמת גם, שבנדה מרגיש לי כאילו הוא לא מספיק רץ. אחרי אתמול הוא כנראה לא הצליח לרוץ בקרוב, אבל ראיתם כדור עומק אחד מה עשה, יש לו יכולת להגיע, להתחיל ספרינט מאחורי הבלם והגיע לפניו, כמובן לא רק הוא, אבל אני מאוד מסכים, הייתה שצריך להתחיל להעיף כדורים קדימה, אבל שוב, זה מחזיר אותנו מה שדיברנו בהתחלה, עטפל יש לו שיטת משחק, והוא רוצה שהכדור ינוע, והוא רוצה שהכדור ייכנס דרך הקשרים, וגם אם זה הבלם שיגיע קרוב יותר, הוא מתקדם פיזית עם הכדור, ולא הכדורים הארוכים האלה. ואתם יודעים, אנחנו חזירים שמשחקים אצלנו טיקי טקה, אנחנו רוצים כדורים ארוכים, שאיפו כדורים, רצינו שיניעו.
אבל אני לא רוצה להגיד כדורים ארוכים, אני אוהב טיקי טקה.
אבל כמה כדורים כאלה, כמו שאלמוג נתן אתמול לבנדה, כמה כדורים כאלה הם מקבלים במשחק? זה היה כדור מדהים, ואם יהיו 10 כאלה במשחק, אז הכל יראה אחרת, אבל יש לך כזה אחד.
אני מסכים, מספיק, כן, מספיק, לא צריך 10, גם משלושה, תראה, בוא נהיה כנים, זה לדיון הבא, אבל גם הכדור הזה כנראה נגמר בפנדל. הוא היה מדוד, והשוער יצא עד לקצה ה-16, עזבו את הגליץ', כן או לא. שוערים בדרך כלל גם לא יוצאים כל כך רחוק, אז כן, זה משהו שצריך לעשות יותר, לא בטוח שאלמוג שיודע למסור את זה, פנוי כל הזמן לתת את המסירות האלה בשטחים האלה.
אוקיי, okay, בואו זה גם הוביל אותנו לדבר הבא, אופיר, אני מקווה שעלינו על השלושה בלמים, דרך אגב, מבחינת ההתקפה, דיברנו על התקפה, אז גם באשדוד, שתי איומים למסגרת מתוך 7 איומים בסך הכל, אז גם לא יבול כזה איכותי, מה שנקרא, אשדוד לצורך העניין עם 12 למסגרת מתוך 16 בסך הכל. נדבר רגע על החוליה שאולי הייתה הבולטת בחולשתה באשדוד, וזה חוליית ההגנה. מה הרשמים שלכם מהקיניימי עד כה?
אני לא אוהב לקטול שחקנים אחרי משחק אחד או אחרי פרק זמן קצר, אבל פה הרגשה שלי לגביו היא מאוד מאוד רעה, כלומר, הכל, כל התורת משחק שלו, התנועה שלו, לא נראה לי טוב. כלומר, כמי שראה אותו, אני לא רואה ביטחון, אני לא רואה שהוא יודע לבחור את המיקום בצורה נכונה, אני לא ראיתי בו שום דבר האמת. אני מאוד מאוד חושש שנפלנו פה שוב עם בלם, ו, וחבל, כי אם זה נכון, תהיה לנו מצוקה של בלמים. אני מאשדוד יצאתי איתו לגביו, עם תחושה מאוד מאוד שלילית לצערי.
קודם כל, אל תדאג, יש את דולב אזולאי, אתה יכול להיות רגוע. אם צריך לבות למישהו בראש בסוף גמר גביע, הוא שם.
זה הרגוע, זה הרגוע שלו.
אני אגיד לך ככה, נגיד ששמים לך, אגב, ביתה לראש, אקדח לראש, ואומרים לך, מה אתה עושה עם הקנייני? מטוס אחד יוצא עכשיו, מעלה אותו למטוס או לא?
מוקדם לי.
שרוב האנשים יעלו אותו למטוס, כי עזוב את המיקום או את, את, את שיטת המשחק או את היכולות או לשפוט מוקדם או מאוחר, הבן אדם עם רגליים מפלסטלינה. אי אפשר שהוא מתפרק כל פעם. המפלסטלינה זה לא הדימוי הנכון. זכוכית, זה הדימוי. נשבר כל פעם, הוא לא גמיש. אי אפשר שהוא כזה פציע וכל פעם צריך לחכות וכל פעם מתריכה לעוד שבועיים ועוד שלושה, ובינתיים, שוב, התירוץ או הזה שעוד לא ראינו אותו, אם זה אקדח לרקה, הוא לא צריך להיות פה כנראה, וזה, אני מניח ומקווה שזה המצב של ההנהלה, שהם לא רוצה שהם יהיו עם אקדח לרקה, אבל אם צריך לקבל החלטות עכשיו, לקראת כל מיני חלונות כאלה ואחרים, אין, זה לא הולך להתפתח למשהו שאפשר לעבוד איתו, ואתה רואה, הרי היה שגנדלמן נשאר גם כשהייתה הזדמנות, גנדלמן היה בהרכב.
זהו, אז בדיוק פה שנייה אחת ניגע בזה, כניב אלכס, ודרך אגב שותף לדעתכם על הקניימי, אבל נועם, בן השואל, האם החתמה של בלם נוסף תפתור את הבעיות בהגנה של נתניה?
לא נעים לי, א', כן, כן, אם יבוא בלם נוסף זה יפתור, אבל אז נשאלות שתי שאלות, אחד, באיזה רמה יהיה בלם, שתיים, מאיזה כסף הוא יבוא?
שלוש, איפה אויבך?
כן, איפה ורגוץ'? אני,
לא, אבל אויבך, אני ממש, אני חושב שאם היו מצליחים להשאיר אותו, אני חושב שהיה לנו היום שקט מוחלט בהגנה, כלומר, אני חושב שהיינו משדרגים את עצמנו ברמות מאוד מאוד גבוהות למעלה. אני לא ממש מעורה במה שהיה סביב השחרור שלו, שכל הזמן היה על הפרק עד שהוא באמת קרה, אני חושב שהיום, אם אוי בחיה שם, יכולנו ממש לייצב את החוליה הזאת ברמה שהייתה מקפיצה אותנו כמה מקומות למעלה.
אלף, אני חושב שזה בעיקר עניין של תקציב. דבר שני, אני חושב שאוי בח כרגע באיזה קריסמס מרקט.
תשובה לשאלה, איפה אוי בח?
מסביב לדיסלדורף. אבל אני לא יודע אם, אני לא יודע אם זה מוקדם מדי או לא יודע, לגבי הקניימי, לא ראינו אותו משחקים ברצף, לא יודע, אולי זר חדש במדינה חדשה, אבל כמובן, אתה יודע, מדברים תמיד, רגע, על שחקנים, אתה יודע, שמסתכלים, היה עכשיו לא מזמן את הדראפט של ה-NBA, ותמיד מדברים על התקרה, מה התקרה שלו, מה התקרה, לא בטוח שהתקרה של הקניימי כזאת גבוהה, זאת אומרת, הפוטנציאל לאן הוא יגיע, לפחות ממה שראינו עד עכשיו.
זה בדיוק העניין, אתה מסתכל על מיגל ויטור בבאר שבע, אז וואלה, אז שווה לספוג כל חודש, חודשיים או חצי שנה שהוא בחוץ, כל רצועה שנקראת שם שווה, כי כשהוא על המגרש, אתה יודע מה אתה מקבל. ופה עוד פעם, בסדר, ראית אותו פעם, פעמיים, עם שריר תפוס, בלי שריר תפוס, ראית פחות או יותר כמו מה זה נראה, אין, נכון שזה בלם ולא חלוץ או משהו שאתה יודע, שקשה לראות ניצוצות מבלם. ועדיין, צריך לפעמים להודות.
יש אלמנט די גדול בין המשכורת של מיגל ויטור למשכורת של הקניימי, אני משער.
לא, ברור, אני לא משווה ביניהם. אני אומר שיש, דיברת על תקרה, אז כשאתה רואה את התקרה המאוד גבוהה של מיגל ויטור, אז יש לך סבלנות לפציעות ויש לך זה. פה, כמו שאתה אומר, זה לא הבאת פה איזה משהו ששווה בשבילו לחכות ולמתין ולעשות שיקום וזה. משהו, אגב, גם אלמנט הפציעות הזה, זה גם משהו שהוא לא סביר כל כך. אני יודע על שחקן שנבחן, פה דווקא שחקן טוב, ישראלי, שנבחן בקיץ, והגיע למבחנים, ולתקופת מבחנים כזאת, וכל מה שהוא עשה זה על מיטת טיפולים, ונתפס לי פה, ונתוח לי פה, ויום מנוחה, ברמת המקצוענות, אתה תוהה, אתה יודע מה אני אגיד, לעידו וייר זה לא יכול לקרות. הוא בא לפה, דיברנו על זה בהתחלה, הוא בא לפה והוא ידע שזה הצ'אנס שלו, ולא משחקים אם נתפס לי פה, נתפס לי שם, אתה גם, אתה צריך לבוא קשיר, לשמוע עצמך, אני לא יודע איך קורה ששחקן פעם אחרי פעם לא מצליח להחזיק את שתי הרגליים ולסיים משחק, ואני אומר, אפילו על הסעיף הזה יכול להיות שאפשר להיפרד.
יכול להיות, בואו נראה מה קורה בהמשך, כמובן, כרגע זה לא נראה מבטיח, נקווה שנתוודא. דרך אגב, הכרטיס האדום של גבי מוצדק, לא?
הבנתי שהצהוב השני כאילו היה לזה מחיית כף או משהו.
מחיות כפיים, כן. כף כן. אחת זה פחות, זה חצי צהוב.
כי זה לא שומעים זה אם אתה מוחה כף לבד. כן, אתה יודע, כאילו הכי מצחיק זה שבסוף, מכולם, קניקובסקי הוא זה שמוחה כפיים לשופט, אתה יודע. קניקובסקי קילל במנהרה את השופט, ירק עליו.
עכשיו הוא יחזור למוטב.
כן, ממש.
זה החתונה, זה החתונה.
חייבים לסדר לו את הראש. בסדר.
לגבי אשדוד, דרך אגב, ההכנה גם לתנאי המגרש נראתה לי לא טובה. אשדוד עלו כאילו הם מתאמנים ככה בדשא הנוראי הזה עם הגשם והכל. ואנחנו הגענו, לא מוכרים את תנאי המגרש, לא התאמנו את המשחק לתנאי המגרש, ושילמנו על זה את המחיר.
כן, הם היו בטוחים שבאים לשחק בסנסירו, הם ביקשו להרטיב את ה... לשפח את המנטרות, שיהיה קל להניע כדור.
גבי לא הביא
את החלפה. רצו להרטיב את הדשא, אבל לא היה דשא.
וגם היה שם, צריך לזכור, היה שם מבול פסיכי, שגם את הקצת דשא שהיה, את החול הפך לבוץ ואת הדשא
אבל חייבים להגיב לזה, חייבים להגיב לזה. אי אפשר להמשיך עם אותם הוראות, עם אותו סגנון משחק, כשרואים שזה המצב, אי אפשר.
כן, ואני אומר לך עוד פעם, להגנתו, אתה... נכון שגיוון זה מאוד חשוב, וגם כעסנו על דראפיץ' וברטה שלא היה גיוון, אבל עכשיו בירושלים כועסים עליהם שאין גיוון, אבל אתה לא, זאת אומרת, הוא מנסה לבנות שיטת משחק, אפשר להאשים את הקורונה או את ההכנה שלו הייתה, אבל הוא מנסה לבנות איזושהי שיטה, כשזאת היא תישב, יציב, לפחות 70-80% שהוא יהיה בטוח בה, אז תוכל טיפה לשחק עם זה. זה מה שנקרא להגנתו, אטפלד ביקש ממני לומר.
כשהוא מסיים ומוכן, שיגיד, אנחנו נחזור ליציעים.
עד אז אתה מארגן גלים, איתן.
כן, זה גל השלישי.
בדיוק. עכשיו, משהו שבא בעקבות ההרחקה של גבי, ויצר פה איזו הזדמנות מעניינת, שאולי שווה לדבר עליה, גם נקודה של לירון פלקר העלה. עכשיו, אחרי שגבי כאילו בעצם, שהוא שחקן בנקר בהרכב, לא היה בהרכב במשחק מול קריית שמונה, האם היה שווה לנסות את גלדלמן שם?
ואז השאלה היא מי ייכנס, הקיניימי בתור בלם?
עוד עולב, הוא הקיניימי, אבל השאלה אם שווה לשים את גלדלמן לצורך העניין בקישור, במצב שחסר שחקן, או שעדיף להשאיר אותו בהגנה בתור בלם?
מה אמרת? היה מקוטע, אמרת או הקיניימי, או? מה הייתה אופציה?
עוד עולב אזולאי.
אני לא שומע, יכול להיות שזה הזום? מי זה הבלם הזה? מה אמרת? אתה באמת רוצה לחזור לדולב אזולאי כשיש לך את גנדלמן שהוא גם לא מתיאס זמר, אבל אני ממש לא רואה אופציה. אתה יודע, גם כמשלים מקום זה לא שהוא פצוע ואז אתה חייב להכניס במקום מישהו, כל עוד יש לו דופק ושתי רגליים, שישאר ברכב עם אנדרקאפ מאחור. גם תשמע, ונבנה ביניהם איזה תאום. אני האמת באתי לפה היום להגיד שאני מאוד אהבתי את פרייטר, אני לא יודע אם בהכרח במשבצת הזאת, אבל אני כן חושב שצריך לפנות לו יותר דקות. יש לו מבנה גוף נהדר, שחקן חזק, מהיר, גם יש בו משהו, מין חיות או ראות או תשוקה, דיברנו על זה פעם קודמת, שהוא רוצה ורוצה, אתה לא רואה פה איזה שחקן זר מדרום... אפריקה, שמגיע ומנסה להילחם על שארית הקריירה שלו. הוא בא, הוא כאילו פה, אתה יודע, בא לקחת איזה שתי עונות, לקחת חבילה ולהמשיך ליעד הבא בליגה אוסטרלית.
ג'מייקנים באים עם כל הלב.
מה?
ג'מייקנים באים עם כל הלב.
עם כל הלב והקצב, ואני חושב עוד פעם, לא יודע מה, העשר הזה מתחת לחלוצים, זה בדיוק בשבילו טכניקה, לא ברמה גבוהה וגם מסירה, אבל... כן, בקו, אתה יודע, שם כן אפשר לעשות קומבינציות, אולי את חן עזרה מתחת למשבצת הזאת של קניקובסקי, אבל אני אמרתי ואני אומר עוד פעם אחרי שראיתי אותו, חושב שהוא צריך להיות בפנים, יש כוח, יש גוף, יש רצון, יש מהירות, יש לו תנאים, או גם לא איזה נגר, יש לו ברגליים, ושווה וכדאי להשתמש בזה.
אני לא מסכים עם ברק, אני לא מסכים איתך, אני חושב שהייתה הזדמנות פז, לתת לגנדלמן קצת לשחק בתפקיד שהוא רגיל אליו. אני חושב שפרייטר כמעט לא הורגש בחצי הראשון. כלומר, אני גם חושב שהוא צריך לשחק, אבל לא במיקום שהוא היה. אני חושב שכמעט לא תקפנו, אפשר לראות את זה גם בסטטיסטיקה, התקפות מהאמצע כמעט לא היו, יחסית להתקפות מהאגפים כמעט לא היו, כי האמצע לא היה מספיק טוב כשגבי לא היה שם, ואני חושב שהייתה הזדמנות מצוינת לעשות את העניין הזה, לתת לגנדלמן קצת להיות בקישור ולהפעיל אותו שם, ולעשות גם ניסיון, לראות איך זה עובד שם, גם ממחשבה לעתיד, אני חושב שהוחמצה פה הזדמנות.
אני חייב...
אגב, ראינו, שנייה אחת, ראינו את פריטר בצד ימין באשדוד, ובמרכז של השלישייה, כאילו מאחורי החלוץ נגד קריית שמונה, ונגד אשדוד ראינו אותו בעצם בצד ימין, השלישייה כשמלאדה בחוד לבד.
חייב להגיד שגם את מלאדה אפשר קצת להתחיל להברר, או בקווים, או מחוץ לקווים. אני, השאלה שלי לעניין הזה היא קצת יותר עמוקה. האם אטפלד הוא מסוג המאמנים שאומר, יש לי 11 שחקנים ואיתם אני רץ? כל עוד הם בריאים. לא יודע אם בנקר בהרכב זה המילה הנכונה, אבל יש לי 11 שחקנים וזה ההרכב שלי. או כמו מאמנים, ראינו את זה אצל דראביץ' וברדה, אמנם היה הרבה אילוצים של צהובים ופציעות וזה, אבל הרגשת שיש לך 15 שחקנים בהרכב. היית מגיע למגרש ופותח, חכה לקבל בטלפון את הרכב, כי באמת לא ידעת אף פעם מי והמשחק הזה ולהזיז. פה, אתה יודע, בן שלי שאל אותי, אבא, יש הרכב? אמרתי לו, מה כבר יכול להיות? זה אותו דבר.
יש היררכיה.
כן.
אני חושב שהוא יותר בכיוון של האופציה הראשונה. הוא יותר הולך על ההרכב הקבוע, ועושה שינויים לפי אילוצים, בנקודות כאלה ואחרות, אבל בגדול הוא הולך עם אותו הרכב כל הזמן.
שזה לא מתיישב לי עם הסיפורים על, על, על מה שנקרא, מי שטוב באימונים ישחק, כמו שהיה אצל איביץ'. 11 הכי טובים ישחקו, וזה נותן מוטיבציה, וכולם מתאמנים, כולם זה.
כן, אבל כשהסגל שלך מורכב מ-24 שחקנים, שכולם ברמה גבוהה, אז כל אחד יכול לשחק. כשאתה מורכב מהסגל שלך שיש לו 8-9 שחקנים ברמה גבוהה, או 7 שחקנים ברמה גבוהה, וכל השאר הם... הם מחליפים פוטנציאלים, אז יכול להיות שינויים ברכב, ואתה יודע, תהיה היררכיה מסוימת, ובתוכה יהיו חילופים.
טוב, בינתיים כל שבוע יש את התורן, כמו שהם הביאו גל לשבת, אז יש כל פעם תורן אדום, פעם גבי מפנה, זלטן מפנה, כל פעם מישהו אחר מפנה.
איתן, מה הטייק שלך על המשחק של נגד קריית שמונה?
קודם כל, השיפוט היה שעורייתי, ממש. אבל בוא נגיד במה, קודם כל לגבי הפנדל שלא נשרק, זה פנדל ב-100%, אני ראיתי את זה אתמול פעם אחר פעם, המסירה של אלמוג קודם כל הייתה נפלאה, כמו שאמרתי, בנדה הגיע במהירות נכונה, מהר, הגיע ראשון לכדור והוכשל, וזה הפנדל.
עוד נקודה, רגע, אני חייב איזה נקודה שהצחיקה אותי פה, וכאילו הבן אדם, אני מדבר על בנדה, עשית כדור שמאלה עם הרגל, ושרקו עבירה נגדו. והוא נגע בכדור.
כן.
זה מצחיק אותך?
מצחיק, עצוב. אני משתנה מהר.
עכשיו, הוא הולך לבר, הולך לבר, ורואה בבר, ומה יש לראות בבר, כאילו, אחרי שרואים בבר, איך אפשר לא לשנות את השריקה שלך? זה בלתי אפשרי. מה שהוא עשה פה, זה פשוט כיזוז עם השער הראשון, שהוא פסל לקריית שמונה. זה לדעתי, זה מה שהוא עשה פה. וזאת שעוריה, זה העניין הזה, גם בנדה נפסה, אני מקווה שלא נשלם מחיר כבד על האירוע, זה מעבר למה שאנחנו יודעים כבר ששילמנו. מעבר לזה, כל הכדורגל היום, חוקי הכדורגל הולכים לכיוון המשחק השוטף, כמה שפחות עצירות, כמה שיותר מהר לחדש משחק, וכשבא המגן שלנו שחוביץ ולוקח את הכדור בצורה נמרצת, בואו נגיד ככה, ועושים שם תגה, והוא מוציא לו צהוב שני, זה פשוט בושה הדבר הזה, ממש בושה. וכל ההרגשה שסביב ההתנהלות של השופט הזה, לאורך השנים היא הרגשה לא טובה, ולכן לדעתי הוא השפיע מאוד על המשחק ועל התוצאה של המשחק. יחד עם זאת, אני חושב שאם אנחנו נחשוב שכל מה שהיה רע אתמול זה השיפוט, אז אנחנו טועים, כי גם המשחק שלנו אתמול ממש לא היה מספיק טוב, לא הגענו למספיק הזדמנויות, אני חושב שהמשחק שלנו לא שטף מספיק, ואנחנו חייבים לשפר את העניין הזה.
להגיד שמבחינת ביתות לשער ואיומים, אז כן, יחסית השתפרנו ביחס לשתי המשחקים הקודמים, כן? לא ביחס לעונה, אבל ימנו 8 פעמים למסגרת, לשער, סליחה, ומתוכם 4 למסגרת.
אני לא זוכר, אני לא זוכר, אני לא זוכר את השוער שלהם יותר מדי פעמים עוצר כדורים שניווטו עליו, זה מה שמטריד.
לא, לא, זה סטטיסטיקה קצת מטעה, לא היה פה הזדמנויות משוגעות, אני מסכים איתך. ברק, אושר אורן אומר שלדעתו היה משחק טוב מאוד של נתניה, ולמרות השיפוט הגרוע, אבל הנקודה שמדאיגה זה שכל פעם בעצם חסר מנהיג על המגרש. ברגע שאלמוג יוצא, הקבוצה, לפחות מבחינת האופי, נפגמת. הרגשת את זה?
אני נאלץ להסכים איתו, לא נאלץ בעצם, אני עושה את זה בכיף. מסכים עם אושר בשמחה, אני גם כשאלמוג יצא, זה נראה שאין פה מישהו שיזיז פייחוד לאור זה, שאחרי זה היה את האדום, והיינו צריכים ככה להתארגן על, על האירוע. לא נראה שיש מי שמנהל. זה המחיר של לשחק עם 10 ילדים בני 19, מס או מנוס, אבל אני גם מסכים. אלמוג, השנה זה עוד יותר קריטי ממה ששנה שעברה. היה לך עוד קצת, אני יודע, מלמד או בת שירה, היו אנשים, היו מבוגרים אחראים במגרש, אולי לא אחראים, אבל תמיד היו מבוגרים. פה הם באמת, ויותר משאני מרגיש את זה, אני חושב שהשחקנים מרגישים את זה. והחילופים, כמו שאתה רואה, גם מורידים את ממוצע הגיל עוד קצת. כל חילוף בהכרח מוריד את ממוצע הגיל, וניכר שאין שם זה, יש את עמוס, אבל עמוס הוא לא מנהיג במובן זה שצועק וזה, וכופה את עצמו על השחקנים או על המשחק, הוא מאוד מרוכז בלעשות את העבודה שלו, צריך להגיד שהוא עשה אותה אתמול פצצה.
נראה לי לאורך כל העונה, שקט ויהיה.
כן, כן, ממחזור ראשון, אני זוכר שדיברנו על זה, גם מתי נקבל ממנו נקודות, אז אני חושב שקיבלנו לא מעט, גם בטדי, גם פה אתמול. צריך לציין גם את ה... אני לא יודע, לא דיברתי עם דני כדי לדעת מה הוא אוהב ומה הוא מעדיף, אבל תחשוב, זה שלושה שארבע שנים לא ראית אותו נותן פס לבלם. הבלמים עשו הכל, ופתאום הוסיפו לה את הדבר הזה ודרשו ממנו, שוב, גם אם הוא אוהב את זה, גם אם הוא טוב בזה, את הדבר הזה של הענת כדור כשחקן 11 במגרש, והוא לקח את זה על עצמו, והוא עושה את זה, והוא עושה את זה טוב ושקט, לפעמים יותר מהבלמים, ובנוסף לזה את עבודת השוערות, אז כמה מילים טובות. שוב לעניין, אלמוג יהיה משמעותי השנה, אני חושב שהוא יודע את זה, זה היה עין של מתיחה, אני חושב שדווקא במובן הזה הוא היה אחראי לצאת ולהגיד, אוקיי, אני לא מושך עד הסוף, יש לי עוד עונה שלמה, עוד חודשיים קרובים עד הסגר הבא, זה לא הזמן למתוח ולמשוך, להחזיק את השרי ככה, עד קצה גבול היכולת. אבל כן, זה המחיר של הגילאים. אני גם מסכים עם משה שהיה, התחלנו, שנתניה לא נראתה גרוע. כן היו פה משהו שלא היה במשחקים אחרים, כן היו מסירות מפתח, גם ניסיונות וגם הצלחות של מסירות מפתח טובות. היה, אני חושב, עוד פעם, כמו באשדוד, התמודדנו עם קבוצה שבאה ולוחצת, כאילו הבינו, אוקיי, זה נתניה, מניעים מאחורה, שום בעיה, אנחנו נלחץ אותם. כמו שהיה קורה לנו הפוך, כשאמרו, נתניה לוחצת, אין בעיה, ענת כדור סבלנית, והופ, אנחנו שורפים ארבעה בפס. מה שקרה לנו שנה שעברה הרבה פעמים. גם הפעם באו ולחצו אותנו בצורה שהתחלה הייתה מופרט, וכן, זה לא הגיע עד לכדי מימוש, אבל אני קריית שמונה קבוצה טובה, ועמדנו יפה, ובעשרה שחקנים מדקה 70, אני גם חושב שמגיע כל הכבוד הזה שלא ספגנו. אני אומר שוונדר קאפ לדעתי נתן אתמול משחק יפה מאוד, אתה רואה אותו שם ברחבה, והוא גם הרשה עצמו קצת להתווכח עם השופט, אני מאוד מבסוט, כשדיברתם על הויבך, איתן רצה את הויבך חזרה, אז תהיתי אם הויבך יהיה המוביל, הלידר של גנדלמן, או שהוא יהיה הסקנד של וונדר קאפ, אם הוא יבוא לפה.
איתן?
פילוסופי. הוא לא יבוא לפה, דיברתי עם
אותי. אז נפטרה הבעיה.
כן, אבל וונדר קאפ, מעבר לכלות ההגנתיות שלו, שאתמול הכדור פגע בו, והוא היה עם הכדור המון פעמים, ממש, הוא היה ממש דומיננטי בהגנה, גם הפריצות שלו למעלה הן מפתיעות, הן איכותיות, ואפשר גם בקטע הזה לנצל ולהפתיע איתו.
נכון.
היכולת הטכנית שלו היא ממש ממש גבוהה.
נכון, היכולת הטכנית והביטחון, וזה משהו לדוגמה שאתה לא יכול להתכונן אליו. כי גם אם אתה יודע שהבלם יצא, ואתה רוצה לשלוח אליו מישהו, אתה פשוט משחרר מישהו אחר.
ניתן, רגע, אז... רגע, רגע, ניתן את השורה הסטטיסטית של ונדר קאפ, אנחנו מדברים על 27 מסירות מדויקות מתוך 34, שזה 79%, 22 מסירות שהתקבלו, 50% ניצחונות במאבקים, מתוכם 4 במאבקי אוויר, 2 במאבקי קרקע, את הדריבל המוצלח הזה שכולנו ראינו, ותיקול אחד מוצלח, 6 עיבודי כדור ו6 חילוצי כדור.
יש לו בכל משחק, יש לו לפחות דריבל אחד מרשים, שהוא ממש מגיע עד הרחבה של היריב, וצריך גם את הנקודה הזאת לנצל אותה.
יש משהו אחד שלא הקראת, וזה סחיטת עבירות. 3 עבירות שנעשו עליו, הוא בלם, והוא מצליח סחיטת עבירות, הכי גבוה בקבוצה, שני אחרי פרייטר.
אני רוצה רגע להתחבר למה שאמרת, אני חושב שהבעיה העיקרית שראינו אתמול, לפחות אתמול אני מדבר ספציפית, ואני לא מדבר את זה בתור משהו רווח, זה שבדקות הטובות של נתניה, הגיעה הרחקה, ואז זה גמר אותנו. כי זה באמת השלב שהרגשתי שכבר אנחנו, הנה, משתלטים על המשחק, נותנים פה יותר פוש, ואז קרה מה שקרה.
אני חייב להגיד בעניין הזה, איך אומרים, אני לא מדבר על שופטים, אני לא נוהג לדבר על שופטים, אבל יש פה, אתה יודע, אני אגיד משהו, אני דקה לפני שזה קרה, סליחה, דקה לפני הצהוב הראשון שלו, אמרתי לעצמי, בוא נעזלת על זה, בסוף, אוקיי, זה לא, זה מגן, לא רוצה, לא חשוב שמות, שעושה לנו חורים ובלגן בהגנה, וזה לא, אתה יודע, זה משהו להתגאות בו בהתקפה, הוא מגיע כל משחק, יש לך שקט פחות או יותר בצד שלו, שקט לא איזה מגן איטלקי, אבל אני יודע, לא מדובשו ולא מוקצוע, כאילו עוברים את המשחק, ותמיד הוא גם מקבל איזה אדום טיפשי על יציאה פזיזה או על זה. איך שסיימתי עם המחשבה הזאת, פרחה ממני, ואפה פה מקירת השרון ישר לתוך האצטדיון, טק, הוא פירק שם את ההוא עם את הבלונדי, את השם הגרמני, יואב משהו.
אופר שטד משהו.
בבקשה. פירק אותו, לקח שם את הצהוב הראשון, ואמרתי על איזה איך. ואתה מחכה שיבוא, אתה יודע, שחקנים כאלה, חלת חלילה כזה, שהצהוב הראשון יבוא מאוחר מספיק כדי שלא נקבל את השני. יאמר, אני לא יודע מזכותו, אבל התלהבנו מזה שנגד נגד ביתר, לקחו מהר את הכדור ורצו והתחילו, אז גם פה זה בסך הכל, הוא סרבי והוא לא פרייר, והוא כן ראה את דורה, לא נכנס לו לדרך, אז הוא אמר, אני גם ירים אותו באוויר, אם יש הזדמנות, הוא לא תמים בעניין הזה, ועדיין, כשאתה, זה כמו שאתה, אתה יודע, יש ביתה חופשית, מישהו שם את הרגל, אז אתה דוחף אותו או משהו, זה חלק מהעניין, היה פה...
לא, מה שאתה מקבל צהוב עליו.
נכון, בטח לא צהוב שני. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהשופט, אתה הרגשת את זה, ראו את זה על העיניים שלו, בכל אאוט ובכל זה, משהו, ואתה יודע מה, אני תולש את השערות, הקצת שנשארו, ואומר לעצמי, הרי אין דבר כזה, אני לא ילד בכיתה ו', אין דבר כזה, אין לו משהו בעד קירת שמונה, או נגד נתניה, הוא בטח לא ימר על המשחק, וזה עוד יותר הורג אותי. אתה לא מצליח להבין איך בן אדם שבא לעשות את העבודה שלו, מתעקש לא לעשות אותה טוב. הוא מוטה באופן, נגיד, הוא הלך לבר. אני יושב פה עם מי שראיתי את המשחק, ואמרתי, אם הוא הולך לבר, יש לנו פנדל. ואני בדרך כלל לבר, אני לא בטוח, כי אני לא יודע מה הם יראו. אם הוא הולך לבר, יש לנו פנדל. ואמרתי עצמי, הוא גם לא ילך לבר. הוא לא ילך לבר, כי יש שם איזה משחק של, עם הנקודות שלהם. אם קראו לך ושינית ההחלטה,
כן, יורדת לך נקודה בדירוק.
יפה, ואם שינית החלטה לא נכונה בעבר, או שינית החלטה מלא נכונה שלך, או נשארת עם הלא נכונה אחרי שראית את הדבר, כל מיני זה. בקיצור, אני הנחתי שאם הוא ילך כבר לעבר, הוא ישנה, כי זה די obvious. הוא בחר בתרחיש הכי גרוע, הוא החליט החלטה לא נכונה, הלך לעבר ונשאר עם ההחלטה הלא נכונה שלו. שזה מופרך לחלוטין. אני...
זה אוטומטית יורד לו נקודות אצלנו.
אני, אצלנו, אני לא חושב שהיו לו אי פעם, אבל אני חייב להגיד לך, בכל צופה ניטרלי, וגם שחקני קריית שמונה, מה שנקרא, ביישוב הדת, כשרואים את הדבר הזה, כולל השוער, אין פה יותר מדי על מה, הוא, ונדה הגיע לפניו לכדור, הסיט אותו שמאלה, ומשם זה היה מפגש פיקות רעשני. אין אופציה לא לראות, ועוד בבר, מצב רגיל הייתי אומר מילא, ואז הוא כדי, כמו שאמרת, כדי לחפות על הפדיחה, כי אתה מנסה למצוא את המחילה לצאת ממנה, זה היה פאול של, איתן אמר, זה היה פאול של בנדה, נו מה, הוא רץ להכשיל.
בדיוק, אז היה. וגם צריך להוסיף לזה את כל הצעקות מסביב שלא תרמו, של איזי, זה, של דברים שאנחנו לא צריכים לראות.
אני אומר, בהיעדר קהל, יש משמעות יתרה ללחץ הזה של איזי ושל המאמנים, אחרי שפסל להם גול, פסל בצדק, אבל אתם יודעים, זה, גם כשאנחנו פוסלים לנו שער כזה, שער יפה, ובגלל איזשהו נבדל, פסיבי, זה מקומם, אבל הם פה הפעילו עליו לחץ מאוד כבד, שכשאין קהל, זה לחץ שהוא כנראה היה כבד עליו, ולכן הוא, לדעתי, זה השפיע עליו בהחלטה.
אני חייב להגיד לך, אני הייתי, יצא להיות במשחק אחד כזה של בלי קהל, במתכונת קורונה, כמובן עם מסכה ורחוק חברתי, וזה לא יאומן.
יצאת שלילי בבדיקת נחס גם.
זה לא יאומן עד כמה האנשים, זאת אומרת, מה זה יושבים לו על האוזן? זה כאילו אתה יושב עם המיקרופון של המערכת קריזה, וצועק, אומר לה, שופט כל מה שאתה חושב. והוא רץ את כל המשחק שהוא שומע, את כל ה... 8-10 שנמצאים שם במגרש, אם אתה מוציא שחקנים בצוות, ושומע הכל. עכשיו יושב איזי, ומהרגע שהוא פסל את הגול על האוזן שלו, שלא לדבר על המחצית, שהוא ירד ללוות אותו גם למקלחת.
נכון.
אני חושב אם אין קהל, אני מבין שאיזי הוא לא, הבעלים הם לא הבעיה של הקורונה, אבל הם, לא יודע, צריכים להיות באיזה תא זכוכית או משהו, בקצה העליון של היציאה. לא יכול להיות שהם, כי במצב רגיל, כשהקהל מלא, אז עוד צעקה כמו הרבה צעקות ביציאה. במצב הזה זה ממש תנאי מעבדה בשבילם, הם פשוט יושבים לשופט על האוזן.
נקודונת אחרונה למשחק הזה, ובשורה אפילו. רוי קורין, מה קורה?
אני חושב שזה שזרקו אותו בגיל צעיר למים, ואמרו, זה הגאון שלנו, זה רק גרם לו נזק. אני חושב שבשלב הזה, כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה, וצריך למצוא את הדרך, אם זה כולל אפשרות של להשאיל אותו כל דרך אחרת, בשביל לבנות אותו מחדש בצורה נכונה, כי אני חושב שגרמו לו עוול בצורה שהקפיץ אותו למעלה, ועכשיו הוא מתקשה לעמוד בציפיות, כבר הרבה זמן הוא לא מספק את הסחורה לדעתי.
אני איתך, אני חושב, לא גרמו לו עוול, אף אחד לא עשה לו רע, פשוט היה צריך המשכיות בדבר הזה. זאת אומרת, הוא באמת קיבל את המושכות, גיל 16-17, לא משנה בן כמה הוא קיבל, ואני זוכר, תחילת עונה שעברה, נגד הפועל תל אביב, פותח בהרכב והכל, וקיבל את ההזדמנויות, ועכשיו מגיע מאמן חדש, כמו שקורה הרבה פעמים לשחקנים, ודיברנו על הרוטציה, על הסגל, והוא כרגע לא ב-12 הראשונים. לא יודעים להשאיל אותו, אבל צריך למצוא את הדרך לתת לו לשחק הרבה, כי כשהוא לא משחק מספיק ולא משתפשף, אז ראית המתפרצת שיכולנו לעקוץ ממנה 3 נקודות, משהו שם מול השאר הסתבך לו, שהוא כנראה כן יודע לסיים את זה בגול.
ובואו רגע ניגע גם בנקודות הקבועות שלנו, ואם אנחנו מסתכלים קצת רוחבי על השבוע הזה, 3 המשחקים, מי היה היהלום המלוטה שלכם השבוע?
אוברול, כנראה דני עמוס. אני הרגשתי מכל שחקני השדה בשלושה משחקים. יש לו חלק יותר, חלק פחות, זה בלט פה, זה בלט שם. דני עמוס, אני לא רוצה לדמיין, אם אתה מוציא כל שחקן אחר, לא רוצה לדמיין את השלישיית משחקים האלה בלי דני עמוס.
היית?
אני מסכים, אני איתו.
יש.
יפה, אז אנחנו יונמס באחד. דני עמוס זוכה בכפפות הזהב גם השבוע הזה. מי היה הלום שצריך ליטוש?
אני בפעמים הקודמות... לא, לא, לא קיבלתי את גנדלמן, אבל אני כן הפעם עם גנדלמן, כי הוא פשוט היה לא. שאר השחקנים זה לא, הוא יושב בעמדה שהיא כל כך חשובה, ו...
זה אומר שהתאכזבת מהיכולת שלו.
מה אתה אומר?
זה אומר שהתאכזבת מהיכולת שלו.
לא בטוח שהתאכזבתי, אבל אני חושב שצריך ללטש את היהלום הזה, בייחוד אם אתה שם אותו בחלון הרעבה, כדאי שהוא ייראה טוב.
זה בדיוק הליטוש הזה של היהלום, כלומר, אני חושב שמלאדה גם היום וגם אתמול במשחק, הוא היה בסיכומו של דבר הכי מסוכן מכולם.
אז אתם עושים לי פה את הפינה, מי צריך ליטוש זה מי...
אבל לא יוצא מזה כלום, המטרה היא בסוף שהכדור יהיה ברשת, ואני חושב שאם קצת ילטשו אותו, אז נוכל לחזור לקבל ממנו את התפוקה שקיבלנו בכמה משחקים השנה. אני חושב שיש לו המון 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 עוד מה... עוד מה לתרום, ויכולות שלו לדעתי הן מאוד מאוד גבוהות, והוא חייב להוציא מעצמו יותר, כי כל 3 משחקים האלה לא קיבלנו ממנו כלום בשורה התחתונה.
אני הולך עם פרייטר, כי אני חושב ששתי משחקים מלאים, הייתי מצפה לקצת יותר, לגול, למישור, למשהו, ואני מדבר על משחקים נגד אשדוד וקריית שמונה, אז באוברול הייתי מצפה לו ביותר. מאוד מסכים עם הנקודה לגבי מלאדה, ואני אגיד רק שהשני אצלי בתור ביהלום המיוטש, זה היה אביב אברהם, שלדעתי היה לו שבוע בסדר גמור.
כן, בלט.
לפני סיכום, אנחנו נפרדנו השבוע מאגדת כדורגל. יש לכם רגע דיאגו מרדונה שאתם רוצים לשתף?
אני במחשבות, בהשוואה, משנת 1986 להיום, חושב על השער שהוא הבקיע עם היד, יד האלוהים ושער יד האלוהים, שכל מי שאומרים לו מרדונה, זה הדבר הראשון שעולה לו לראש. עכשיו אני אומר, אם תיקח את עבר ותשים אותו ב-1986, הרסת את הרגע. כלומר, איבדנו חלק גדול מהספונטניות, מהכיף של הרגע, גם של הדברים הקצת לא חוקיים האלה, שבסוף, בסוף, יש להם תוספת גדולה כנראה להווי ולמה שזוכרים בסופו של דבר, והעבר, יש לו אולי הרבה יתרונות, אבל יש בו הרבה חסרונות גם, כי למשל את הרגע הזה, היינו מפסידים אותו, הוא לא היה קיים. וזה רגע שקשה להוציא אותו מההיסטוריה של מרדונה, שמראה כמה בן אדם היה ווינר, וכמה בכל דרך הוא רצה לנצח, ומעניין לחשוב על העניין הזה.
אני יכול לומר רק שבאמת, שיום אחרי באתי לעבודה, ומישהי שאלה אותי על מה מרדונה, מה יותר גדול ממסי, מה ורונלדו, ותמיד יש את הוויכוחים של מי יותר גדול, הכדורגל זה לא באמת, אתה רואה, לא הסכמנו על היהלום המלוטש, איך אפשר להסכים על מי הכי גדול, אבל הוא באמת מחוץ למשחק, זה שהוא לקח, האירוע שהוא לקח עיר שלמה על הגב שלו, ופשוט הפך אותה לאימפריה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שמות של קבוצות פה בארץ, אבל לך תראה שחקן ענק שמסי יחתום בוידוליד, שרונלדו ייקח את ג'ירונה, זה עולם אחר, זה משהו שלא עושים ולא יעשו יותר, והרבה ניסו, אבל הוא הצליח לקחת עיר על הכתפיים ולהרים אותה, זה הרבה מעבר לכדורגל.
גמרי. באמת הוא היה דמות שדי גדולה יותר רק מכדורגל. הרגע שלי, דרך אגב, זה הגול שלו ב-94 נגד יוון, כי זה פחות או יותר מה שאני זוכר. אינו, כמובן שראיתי את כל מה שהיה לפני, אבל בתור אחד שנולד בשנות ה-80, אז לא באמת אני זוכר את כל המשחקים שלו בלייב וכאלה.
אני איתך, זיכרון בעיניים, שיושב לך בקופסה, זה שהוא רץ למצלמה, ומשפריץ את כל הזיעה.
זה באמת היה רגע מיוחד, אבל כמובן שכל הקריירה שלו מלאה ברגעים מיוחדים, טובים או רעים, כל אחד באיזה צד של המשחק שהוא היה באותו רגע. בטוח שהאנגלים יחלקו עליך, איתן.
בטוח.
ונראה לי שבזה אנחנו נסכם, שבוע הבא מכבי נתניה משחקת נגד הפועל תל אביב. נקווה שלא נחזיר את קלינגר לחיים, ונדע לצאת משם עם הנקודות. אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה שהזנתם לנו, נקווה ששבוע הבא נדבר אחרי ניצחון, וכמובן אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, להמליץ למרו שעדיין לא שמע, וכמובן תכתבו לנו בתגובות מה אתם חושבים, או מה הסכמתם או לא הסכמתם. אני רוצה להגיד תודה לברק גרונמן.
תודה רבה.
לאיתן פלג.
תודה רבה.
ובהצלחה למכבי נתניה, אני דניאל יצחקי, שיש שבוע מעולה.